אנחנו נמצאים היום, ברוך השם, תודה לאל, ערב חג חנוכה, תשע"ו, הלילה, יותר נכון, או בשקיעה או בצאת הכוכבים, אנחנו נדליק נר ראשון של חנוכה. הרבה דינים והרבה הלכות יש בענייני החנוכה, כל אחד שיפתח יעיין, ומי שלא יודע שישאל, אנחנו לא הולכים ללמוד הלכה היום, אלא יותר נתחבר לרעיונות של חנוכה בצד היותר עמוק של ברוך הבא של החנוכה, כדי להעמיק את ההבנה והידיעה. אנחנו זוכרים מה שלמדנו בספר מילות הראייה, תודה, על העניין של שני הפכים, כלומר מצד אחד הרצון שלנו להבין ולהשיג בקדוש ברוך הוא, דבר שלא יעלה על הדעת באופן מעשי אלא רק מתוך דמיון, כי לא כל הארץ כבודו, אנחנו לא מסוגלים להכיל את הגודל, ולכן מתוך זה אנחנו מוצאים את עצמנו בדילמה, כי מצד שני אנחנו יודעים ובטוחים ורואים את הקדוש ברוך הוא בכל מקום במציאות הגשמית שלו, לכאורה שני הפכים. אבל כבר אמרנו שיעקב אבינו עשה לנו מה שנקרא עבודת הכנה, ויש לנו את היכולת להבין שאנחנו לא מבינים, ומתוך זה להגיע ליראת השם גדולה, מתוך חוסר ההבנה והידיעה שהעצמה, הגדלות של הקדוש ברוך הוא היא מלוא עול הארץ כבודו, בתוך זה אני ירא אותו. ירא אותו, אמרנו, יש שירת החטא, שירת העונש, יש שירת הרוממות, יש שירת האהבה, שבא מאהבה, אז אם כן, כל אחד יכול להתלבש על הדבר הזה. כבר הזכרנו בשיעור אחר, שנרות החנוכה התייחדו באופן שונה מכל עניין אחר שעניינו בהלכה קשור לגובה מסוים, סוכה גבוהה, עשרים אמה, מעבר לזה פסולה, כן, יש מקסימלי, יש מינימלי. אנחנו יודעים שנר החנוכה, הפוך, דיברנו על זה, שצריך להניח את החנוכה עד עשרה טפחים. כלומר, לא לעבור. אמרנו שאין שכינה יורדת מתחת לעשרה טפחים, זוכרים, דיברנו על זה בהרחבה, לא נרחיב בזה עכשיו. כלומר, יש איזה משהו ייחודי, בולט, שלא נמצא בשום מצווה, ואנחנו נראה את זה, בעזרת השם. במצוות נר חנוכה. ההדלקה עושה מצווה, ברור. אבל מה מיוחד בנר חנוכה? באמת, גם קשה לשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב על מצוות נר חנוכה, כותב שזו מצווה חביבה עד מאוד. כן? ואפילו הרמב״ם שם מרחיב ואומר שאדם צריך אפילו למכור את בגדיו אם אין לו שמן. לא מצאנו שהרמב״ם כותב שאדם שהוא ללא תפילין ימכור את בגדיו כדי לקנות תפילין. יותר מזה, להלכה נקרא שמי שבאמת אנוס ואין לו שום דבר, לא יניח תפילין, מה הוא יעשה? אין לו. אבל לא ימכור את בגדה, ואנחנו רואים שכן, לקנות שמן לחנוכה, אדם צריך למכור את הבגדים. כלומר, מה מיוחד בדבר הזה שנקרא חנוכה, נר חנוכה? צריך להתפשט, סליחה, לא התכוונתי, לא, תשארו עם המעילים, קר מאוד, להתפשט מתפיסה גשמית. להתפשט מהראייה הזו שאנחנו רואים, חנוכות או חנוכיות, אני מצטער שאני ככה, אני יותר רגיל לקרוא לזה חנוכה, הכוונה היא למנורה שמדליקים עליה, את הנרות, בכל מיני צורות הן באות. אבל אנחנו צריכים להוריד, להפשיט מעלינו את הראייה הגשמית כדי להבין היטב היטב מהו חג החנוכה ומה בעיקר ההדלקה של הנרות, מה הם, מה עניינם, מדוע כל כך חשוב ומיוחד יש בהדלקה הזו של הנרות של חנוכה. אז קודם כל נברך את עם ישראל שנזכה באמת לאור הגדול, לאור הגנוז שנמצא בתוך הנרות, ובעינינו ממש נזכה לראות את האש היורדת משמיים ומלחכת את קורבנות המקדש, אשר אנחנו נקרים עולות ושלמים וחטאות ואשמים וכו', שלא נצטרך, אבל אם נצטרך, נראה את האש היורדת משמיים בתרומת אריה שאוכלת במזבח, ויהיה סימן של לשון זהורית לבן, כך שבאמת בעינינו, בחיינו ובימינו, אשור יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם ליהושע בן...
פרומה יהודית.
כן.
פרומה יהודית.
איך?
פרומה יהודית.
פרומה יהודית, ולרפואת כל חולי עמו ישראל ולעילוי נשמת בנימין בן אליה והאישה ברוריה בת רחל, ולעילוי נשמת הקדושים רבי יעקב דוד ובנו נתנאל חי ליטמן השם יקום דמם, ושנזכיר רק לבשורות טובות ישועות ונחמות ועל הניסים ועל הנפלאות.
אמן.
נתחיל בפניכם, יש לכם מקום בשם אחד, אומר הרמב״ם בהלכות חנוכה פרק ד' הלכה י"ב, מצוות נר חנוכה מצוות חניבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. ברוך הבא. בבקשה מקורות. זאת אומרת, אם אנחנו מעיינים ברמב״ם, אנחנו רואים שהרמב״ם יוצא מגדרו. הרמב״ם מגדיר את מצוות החנוכה כמצוות חביבה, כלומר, לא מצאנו עוד מצוות שהרמב״ם ככה מתייחס אליהם בכזו התלהבות, וכמו שאמרנו, שאדם לפי הרמב״ם אין לו מה שיוכל, אני מרוד, צריך למכור את הבגד שלו על מנת לקנות שמן להדליק נרות חנוכה. זה מוזר מאוד, מה הרמב״ם רוצה? יש עוד מצוות, בואו נראה. לכן, השאלה שאנחנו מתבוננים בלשון הרמב״ם, למה הרמב״ם כל כך קיצוני בהגדרה החיובית על הנר הזה, נרות חנוכה? אנחנו יודעים, הגמרא במסכת שבת, דף כ"א, פרק א', אומרת שכל השמנים וכל הפתילות קשרים לחנוכה. מה עשית בזה עניין? אני לוקח חתיכת שק, יש לי סולר, זה דולק, גמרנו שלום על ישראל, מה אתה? הרמב״ם יוצא מגדרך לקחת. זאת אומרת שהמשמעות של דברי הרמב״ם היא לא על ההדלקה של הנר. הדלקת את הנר זו מצווה חשובה, אלא הרמב״ם רוצה לרמוז לנו שיש פה עומק גדול מאוד מתחת, במסווה של ההדלקה. של הנר הזה, כמו שלמדנו במידות הראייה, שני הפכים, אתה רואה דבר אבל אתה ממש לא מבין את הגודל שלו, אתה לא מבין את העוצמה שלו, אתה לא רואה את ההיקפים של הדלקת נר חנוכה. ממילא, עוד קושי, מה כל כך הפליא הרמב״ם בפסיקתו הנלהבת כלפי הנר? יש לנו משנה מפורשת במסכת אבות שמה, המשנה בפרק ב' משנה א' אומרת והווה זהיר, אין לכם את זה, זה פשוט משנה ידועה, והווה זהיר בין מצווה קלה, לא שמעתי, כבחמורה, נכון? אז מה זה? שאין אתה יודע מתן שכרם של המצוות, מה זה אכפת לי איזה מצווה זו, לא מצווה קלה או מצווה חמורה, אני צריך להקפיד. אז הרמב״ם, אני לא מבין אותך, מה אתה רוצה? יותר מזה, בא הרמב״ם ועושה איזה מין מהלך שמצריך איום. הרמב״ם כביכול יוצר מדרג, מצווה חשובה יותר במות שאר המצוות. כי אם הוא אומר שהמצווה הזו של הדלקת נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד אצלכם במקום מספר אחד, זאת אומרת שהיא בדרגה יותר גבוהה מכל המצוות כולם. זה מאוד משונה לרמב״ם. הרמב״ם לא יוצר מדרג של מצוות. הרמב״ם קודם מה המצוות. ופה לכאורה הוא מעמיד מצווה אחת מעל כל המצוות כולם. מצוות נר חנוכה. מיד, רק אני אגמור לשאול את השאלות. יותר מזה, כבר אמרנו שאפילו הרמב״ם מחייב להלכה, על פי דעתו, שאדם, איך אומרים, ימכור את המינימום שיש לו כדי לקנות שמן. ולא מצאנו את זה, כמו שאמרנו, בתפילין, בשופר, לא, אין לך, אין לך. הבנו את השאלות? כן.
נראה לי שהמתה שהרמב״ם אומר חביבה, זה לא אומר שהיא יותר חשובה, נגיד יש מצוות שלא חביבות, זה לא אומר שהיא יותר טובה, אז
זה קצת מסובך.
לא, חביב.
כי אחד יגיד חביב לא...
לא חשוב.
אז יפה.
על הלב כזה.
כן, אבל תקשיב, אם יש שיטתך, אז הוא לא יכול לכתוב את המילה חביבה רק על מצוות נר חנוכה, כי זה חביב לא זה, וזה חביב לא זה, וזה חביב לא זה. כלומר, בעצם זה שהוא כותב רק כאן את המילה חביבה, זאת אומרת שהיא מיוחדת כלפי כולם. אוקיי, אם אנחנו נותנים את הדבר ללב, אז כל המצוות חביבות זה כך וזה השני אחרת. אבל למה הוא מגדיר פה את המצוות הזאת חביבה? זאת אומרת, זה מחייב לעיין. אנחנו עכשיו מנסים להבין למה הלשון הזו. בסדר? אם כן, יותר, אם ניקח את זה במילים אחרות, הרמב״ם אומר שמצוות נר חנוכה היא מצווה שמחייבת את האדם להתאמץ באופן יוצא מן הכלל מכל שאר המצוות, על מנת לקיים אותה. זה מה שמשהו. אם אדם צריך למכור את הבגדים שלו בשביל זה. זאת אומרת, אתה לא מאמץ מעבר להיגיון. עם כל מיני מצוות שאנחנו מנועים מלעשות, אנחנו מחפשים רב מקל או אונס רחמנה פתה, אומר הפעם רמב״ם, לא, זה לא עובד. תמכור את הבגדים. כלומר, גם אונס יהיה קשה מאוד למצוא. אתה תדע להניף נר חנוכה. למעשה, תסתכלו בבקשה אתכם במקורות, במקום מספר 2. לכאורה לא שייך. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, הלכה א', פרק א', הלכה א', יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כלומר, זה היסוד והבסיס לכל מה שיבוא אחר כך, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. אומר פה דבר מאוד מעניין, אומר רמב״ם, רבותיי, בואו, תסתכלו לאמת בעיניים. יש בורא ויש נברא, וכל מה שיש בעולם כולו, ולא משנה אם זה בכדור הארץ או בכל מקום אחר, על פי הגלובוס, מעל ומעבר, למטה, למעלה, איפה שלא יהיה, גם בעולמות הרוחניים, כל מה שביניהם, זה ממנו. טוב, נו, בסדר, מה הקשר? מה נשאר? מעשה, תסתכלו אצלכם, הרב שח, זכר צדיק לברכה, במקור מספר 3, הוא היה לו נוהג שבכל השיחות שלו, זה הבאתי מאיזה מקור, אני לא זוכר מאיפה, אבל הוא כתב שם, היה מרבה בכל שיחותה להראות כיצד מתור התבוננות בטבע ניתן לראות את הבורא יתברך. כלומר, לפי דברי הרב שח, אם אנחנו נסתכל רגע על הרמב״ם שנמצא במקור מעליו, מקור מספר 2, מה הייעוד שלנו כעם ישראל? הייעוד שלנו כעם ישראל הוא פרסום שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אברהם אבינו התחיל במהלך, ואנחנו מאז מחויבים לו להמשיך לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. מה העניין המרכזי בחג החנוכה? פרסומי ניסה. אתה חייב לפרסם את הנס. נו, מה זה קשור? אז נתנו לזה קשר קלוש. פה כתוב פרסום, פה כתוב פרסום. מה, זה חברת פרסום? אנחנו עוסקים באיזה הייטק, או באיזה חברה שצריכה לפרסם מוצר? כנראה שכן. או אולי לא. לכן, בואו תראו. הנביא ישעיה במקור מספר 4 אומר, בפרק מ' פסוק חבר, שאו מראה מעיניכם. למי אני אומר להרים עיניים? למי שמסתכל למטה. כלומר, אדם שכל הזמן מתבונן רק על הצדדים הגשמיים. רק על הצדדים הנמדדים על ידי חמשת החושים. אדם שמחובר רק אל הגשמיות בלבד, לא יכול לראות את בורא עולם שם. כי הוא לא חושב לרגע שיש משהו למעבר למוחש. הוא בכלל לא מבין שיש משהו מעבר, אלא כל מה שמתחבר אליו בדעתו, בעיניו, באוזניו, בנשמתו, בפה ובלשון, בידיים, זהו. כל דבר שמעבר לשם, מבחינתו לא קיים. אומר הנביא, שאו מרום עיניכם. תרימו את הראש. תסתכלו רגע ותראו מי ברא אלה. הדברים לא נעשו מצד עצמם, אלא יש פה בורא ומשגיח. אם כן, זה הבורא והמשגיח, את צריך להבין מה התפקיד שלך. האם התפקיד שלנו בעולם הזה הוא רק לגעת בחומר? בשביל זה באת לפה? או שיש לך ייעוד אחר? הייעוד האחר שלך בהכרח לא יכול להיות מסתפק בנגיעה בחומר, ולמה? כי ברוך השם, יש אלפי אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים בעלי חיים מכל הסוגים והמינים שנוגעים בחומר כל הזמן. מי צריך אותך? מה התועלת מיוחדת יש ממך? כל מי שמסתובב מהלך על גחונו או מהלך על רגליו נוגע בחומר. אז מה תפקיד האדם בכל המערכת? מה יש לו לעשות שם? ממילא זה מחייב הסתכלות נוספת. לא יכול להיות שאתה וחמורך ושורך בעלי אותו תפקיד. זה מוזר, לא יכול להיות שאדם יהיה שווה ערך לבהמות, לחיות, לשרצים. זה לא הולך, זה חסר היגיון. זה גם לא מתיישב על הדעת. לא יודע, תעשו ניסיון, אתם יודעים מה, לא, תעשו ניסיון מסוכן. לבוא לבן אדם ולאמר לו, תשמע, מעניין, אני מסתכל עליך ואני רואה את החמור שלי, אתה והוא שלים. אתה נכנס לסכנת נפשות. והאדם מתקומם, על עצם ההשוואה הזו, היא לא נכונה. אז בשביל מה צריך אדם? הסתכלו במקור מספר 4, אני הפעם הבאתי כמה וכמה מקורות מאחינו הליטאים. כי גם תורה יש שם, בוודאי. אין מקום שאין פה תורה. אנחנו חלוקים בהשקפה, אבל לא בתורה. תורת אמת נתן לנו ברוך אשר בחר בנו. זה בכולם. אומר הרב שך, יש לו דבר, ספר של אדם מחשבת וכלים, הסתכלו במקור מספר 5, אומר הרב שך, וכשלי בונן עוד ברוחמת הבריאה, נוכל ללמוד את האמונה גם מכל דבר מאכל שאנחנו אוכלים. מה יותר בהמי? מה יותר בסיסי מאכילה ושתייה? אין יצוא בעולם שלא עושה את זה. ממשיך הרב שך ואומר, כשאנו אוכלים פרי, מחזיקים פרי ביד, יד ימין, מברכים ברוך אתה בורא פרי, עץ, אדמה. אומר הרב שך, נתבונן בו. לפני שאתה לוקח את הפרי הזה ושם אותו בפה אחרי שברכת, לפני שאתה ברך, תחזיק אותו רגע ביד ותתבונן. תסתכל רגע. זה שזה מונח אצלך בשולחן ולהיו את זה מהמקולת, מהסופר או מהשוק, תתבונן. הרי הוא לא נולד שם, הוא לא נוצר שם. תגידו בפנים, נוכל ללמוד את האמונה, איך הפרי גדל מן העץ. בואו רגע נסתכל. מפרח אחד יוצא פרי יפה, כשהוא מסודר, עם גרעינים וקליפה. וואו, יש שם איזה מין תהליך, יש שם איזה מין מבנה. אומר הרב שך, מדוע ואיך זה נהיה? תשאל רגע. מדוע מפרח זה יוצא פרי הרימון עם גרגירים מרובים, שלכל גרגיר ישנה קליפה מיוחדת עליו? וכיצד צומח וגדל פרי הדר כתפוז, המסודר באופן נפלא, קליפה עבה שומרת עליו מבחוץ, לכל פלח יש קליפה דקה, ובתוכו גרעינים, מי יוצא זאת? מעץ פלוני יוצא פרי אחד, מעץ אחר פרי שונה. זוהי חוכמה שאין בעולם מי שיכול להסבירה. אפשר להסביר כן במדע את התהליכים שקורים שם. אבל מי היוזם של כל התהליכים? איך זה נהיה דווקא כך ולא אחרת? הכל רק ביד השם. כלומר, כשאני מתבונן על הדברים הכי טריוויאליים, זה צריך להעיר אותי לשאלות והשאלות צריכות להביא אותי לתשובה פשוטה. ראו מי ברא אלה. אין לי משהו אחר לומר. הסברים מדעיים יש לי מפה עד שנה הבאה. לא מצינו עץ תפוח שפתאום יתחיל לגדל הפרסקים. זאת אומרת שיש בזה משהו נסתר בכל העסק. כל המערכת כולה היא נסתרת, היא פועלת, אבל יש שם משוואות ותהליכים שמישהו אחר כתב אותה. מישהו אחר מפעיל אותה. תסתכלו במקום מספר 6-7 ביחד ונבין איפה התחילה הבעיה. אומר הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים, פרק א', איזה הלכות סגלו כתוב לכם? א' וב', ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל זה יעזור.
אמן.
מי הכין לי את הקפה הזה? גם ברוך אתה. אומר הרמב״ם, אני קורא בפנים, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה, עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו הייתה טעותם. טוב, אני ככה קצת מדלג. בעיקרון מה שאומר הרמב״ם, שהם טעו ונתנו כבוד לכוחות טבע, והחלו לא לעבוד אותם, אלא להזכיר אותם ולשבח אותם מצד היותם שלוחי הבורא. הזכרנו את זה פעם באיזה שיעור או באיזה אמירה. כלומר, עשו אנדרטה לכבוד השמש, ולא רק מצד שהיא שמש. הקדוש ברוך הוא תלה אותה בשמיים ונתן לה מה שנקרא תואר. כיפד אותה, בוא נכבד גם אנחנו. טוב, זה תחילת הטעות. תחילת הטעות שאני נותן בדעתי הבנה, תפיסה, גישה שאומרת שהטבע שפועל הוא ראוי לכבוד מצד עצמו. כלומר, אני נותן לו איזה מין העצמה שלא שייכת בו. כי סך הכל מה הוא? הוא נפעל. מישהו יצר אותו, הוא צריך...
משמש אותך.
משמש אותי, נכון, נכון. גם היד שלי משמשת אותי. מעולם לא נתן לי לכבוד אישי. כלומר, זה משמש, בסדר, טוב. ממשיך הרמב״ם ואומר, וכיוון שערכו הימים. כלומר, היה להם שתי רמות. יותר נכון לומר, שתי רמות של תפיסה. יש בורא עולם, אחד יחיד ומיוחד, ואין עוד זולתו, אלא שאנחנו גם נכבד את שליחיו השמימיים, את שליחיו הגשמיים שהם לא בני האדם, אש, רוח, מים, עפר, לא נגאלה. אוקיי, אבל אומר רמב״ם, לבית שערכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם. איך אומרים? הסבא יחרדי, הבן יהיה מזרוך, הנכד עזב את הכל. כלומר, יש איזה מין מהלך שעם השנים, אם אתה לא ממשיך, אז הדור הולך ונחלש. ובסוף הדור האחרון לא ידע בכלל מה מדובר. אומר הרמב״ם, שכיוון שאחרו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום, ודעתם ולא יכירו. כלומר, נשאר להם דעה אחת. מה הם? השמש והירח והכוכבים והטבע, הם הם השולטים בעולם. ולכן נמצאו כל עם הארץ, הנשים והקטנים אינם יודעים, אלא הצורה של עץ ושל אבן, וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות להשם. זה כבר נשכח. והשתחוו לה ולעובדה ולהישבה בשמה. כלומר, רוב העם הפך להיות עובדי אלילים, עובדי הטבע, כוחות הטבע. והחכמים שהיו בהם, כגון כהניהם וכיוצא בהם, מדמים שאין שם אלוהה, אלא כוכבים וגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם. זהו, הכל זה היוונים ככה, בשיא כוחם, עם כל האליליות שהייתה להם. ולדמותם, אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם. כלומר, תחילת האנושות, אלא בודדים, אנחנו קוראים את זה בסוף פרשת בראשית, ברשימה של אלה ויולד את זה ויולד את זה, כן? מי הם? אומר הרמב״ם, חנוך והערך, חנוך את האלוהים בעינינו, כן? עובד ושלח, נוח, שם, עבר, אברהם, כן, יצחק, יעקב והשבטים. כלומר, עד אז, הכל הלך, הכל נעלם. בואו נסתכל רגע עלינו. אנחנו בטוחים ומאמינים בהשם אחד ושמו אחד, ויודעים שאין שום דבר מלבדו. ותראו כמה כוח אנחנו נותנים לכוחות הטבע. אתם שמים לב כמה אנחנו מחזיקים מדברים גשמיים? אנחנו לא אומנם, ברוך השם, לא אומרים שהם אלוהים, אבל אנחנו פועלים ועושים ואנחנו שוכחים שיש מנהיג לבירה. אנחנו יותר מתחברים אל מה שהחושים שלנו קולטים ונחלשים באמונה. אם כן, נמשיך הלאה. אומר הרמב״ם בהלכה ג' אותו מקור, כיוון שנגמר איתן זה, מי זה? מי זה איתן?
אברהם
אבינו, כאילו לאברהם אבינו, בתהילים מזכיר איתן האזרחי, כן? איתן זה אברהם, התחיל לשוטט בדעתו. מה פה הוא שוטט בדעתו? הוא התחיל עכשיו להתבונן. הוא מחזיק את הפוח ביד. מה קורה פה? אוקיי? הלאה, אומר הרמב״ם, והתחיל לחשוב ביום ובלילה. והיה תמה איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד. ולא יהיה לו מנהיג. כלומר, איך כדור הארץ הזה מסתובב סביב צירו? ואין מי שמנהיג אותו. ומי יסובב אותו? כי אי אפשר שיסובב את עצמו. פעם שמש, פעם ירח, איך זה מסתובב? מי מסתובב? מי מחליט פה? מי מחליט שם? מדוע בבוקר יש את נגיד איזה מין החלטת ישיבת מועצה? ישיבת מועצת גרמי השמיים. בשמש והירח מולדים, את יודעת מה? אני הרי לא ישנתי. טוב, אז את יודעת מה? אני אמשיך לישון, ירד לבנה, תמשיך יד מחר ככה, נעשה נגלה, אני אחזר לך יום אחר. אתה קם בבוקר, יש לך ירח במזרח, זה לא עובד.
יש את זה,
כשיש בצהריים
פתאום ירח.
כן, אבל, כן, אבל לא, לא, שהוא לא משפיע אור. השמש יוצא.
אבל איך סופר את הרשת?
כי היא קבועה, היא קבועה, היא קבועים, אנחנו מסתובבים. אבל אין לה שום השפעה, ללבנה והיום שום השפעה, כלום. אין שם איזה מין חילופים. עוד השנה לא אומרים, אתה יודע מה, השנה שעברה היה קר מאוד, אני עדיין לא אפשרתי, אתה יודע מה, יאללה, שאביב יהיה עוד קצת. יש מי שמנהל את העסק. ממשיך הרמב״ם ואומר, ולא היה לא מלמד ולא מודיע דבר. למה? כי עד אליו כולם מה? שכחו, כולם עובדי אלילים, עובדי גורות הטבע. אף אחד לא זוכר יש בורא עולם. אז מי ילמד לו? מי יגיד לו? זה נקרא תינוק שנשבע בין הגויים. ממש, אין לו מי שילמד, לא יודע כלום. לכן המשיך הרמב״ם אל המושקע והוא כסדי בין עובדי כוכבים הטיפשים. תהיתי? מקום מספר 8. שורה 5. ואבי מאמו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם. גם אברהם אבינו עובד אלילים. מה יש לו? הוא לא יודע שום דבר אחר. וליבו משוטט ומבין. הוא עובד טכנית, אבל אין לו שקט נפשי. הוא לא רגוע, הוא לא מבין שזה משהו, הוא לא מסתדר. זה מזכיר כל מיני מדרשים שהם מספרים, כן, שעד שהוא כבר הגיע להבנה, אז היה שם הסיפור עם האישה הזקנה, באליל הגדול, בעניינים הקטנים. עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. כלומר, זה דברים ששכל אדם יכול להבין. זה לא איזו משאלת לב או אמונה. שכל ישר מבין שכוחות הטבע לא פועלים מצד עצמם. זה השכל הישר. וידע שיש שם אלוהה אחד והוא מנהיג הגלגל. כמו כדור הארץ, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. זה המסקנה מתבקש. וידע שכל העולם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זה שעומדים את הכוכבים ואת הצורות עד שעבד האמת מדעתם. טוב, שימו לב, הוא בן 40 שנה, כמה זמן לקח לו? לפי המדרש, בגיל 3, להתחיל לתהות, לחפש, לשאול, 37 שנים. באיזה גיל הלך יצחק לעקדה? 37 שנים. מעניין. בגבל 40 שנה הכיר אברהם את בוראו, כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב את עבור בקשה לדב הבא, גם אני אראו, תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים. ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא אלוהי העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקים ולנסח כדי שיכירו כל הברואים הבאים. כלומר, למעשה שימו לב, אברהם אבינו עובר מן שלב התהייה, החיפוש, ההבנה, לשלב המעשי של לשכנע אנשים, להסביר לאנשים, ובאמת לשבור, לעקור, לנתץ פיזית את אותם אלילים שהיו. ולמה זה כל כך חשוב? כדי להראות שאין בהם ממש. אם אנשים פחדו לקחת אליל מסוים ולשבור אותו כי הוא ינקום בו, או שיעשה לו מעשים, כי זו הייתה אמונה שאסור להתעסק עם אלילים, אז הוא שובר ולא קורה כלום. אם אסור לכבוד את האש, כי אל האש מיד. אל האש, אז מכבים אש ואומרים שלא קורה כלום. אנחנו לא במאה ה-21, אנשים האמינו שזה היה כבוד האלילים, אסור לפגוע בהם, כי אחרי זה מענישים אותך. אוקיי? נזכר במה שאנחנו מוצאים בהיסטוריה של העולם, שהיו מקריבים קורבנות אדם לאלילים כדי לא להכעיס אותם. זה מין תפיסה כזו. מוטעת, אבל זו הייתה התפיסה. איך אני שובר תפיסה כזו, שאני פועל פעולה הפוכה ואתה רואה שלא קורה כלום? זה מוכיח שאני הזה לא שווה שום דבר. שאלה? בסדר, הסתדרנו מהמשפט האחרון? אוקיי. לכן, נמשיך בדברי הרמב"ם. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, ברוך הבא, כדי שלא יטעו בהם כל העם, כמו אלו שהם מדמים, שאין שם אלוהה אלא אלו, כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, כלומר בהוכחות, השכליים והמעשיים, ביקש המלך להורגו. ידוע, ונעשה לו נס ויצא לחרן והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם להודיעם, יש שם אלוהה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. אני מדלג על דברי הרמב״ם, ככה לשורות הבאות, נראה, והודיעו ליצחק, אתם רואים שלוש שורות אחרונות במקור הזה, מקור 8, ויש והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד, וישב ללמד, והחזיק כל הנביאים אליו, ויעקב אבינו לימד בנם כולם. והדבר הולך ומתגבר בבני יעקב, ובגילויים עליהם ונעשה בעולם אומה שיודעת את השם. כלומר, מה שחשוב לענייננו המרכזי פה, שוב פעם, התפקיד של עם ישראל אומה, בשורה במילים האחרונות, ונעשה בעולם אומה שיודעת את השם. כלומר, עם ישראל זה הייעוד שלו, לדעת את השם. זו התכלית של העם הזה. ואם זה התכלית של העם הזה, וצריך לבוא לידי ביטוי מעשי על ידי איך פרסום שם השם בעולם. זה הייעוד, זה התפקיד. אם אתה לא עושה את זה, אתה לא בדרך. אתה מפשל בעבודה. אתה מתרשל במשימה. אם נסתכל במה שמובא בחז"ל, למה שקרה בבית המקדש בימי מלכות יוון, למה זה בא? כי התרשלו הכהנים בעבודתם. הכהנים מתרשלים בעבודת המקדש. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בסדר, מידה כנגד מידה. אתם מתרשלים בעבודת המקדש, אני לוקח מכם את עבודת המקדש. אם אתם לא עושים את התכלית, אם אתם לא עושים את הייעוד, אז מי צריך אתכם? מה התועלת יוצא מכם? כן. זה טוב השאלות, זה זמן לשתות. כן.
למה זה כל כך חשוב
להשם,
שפרסם את שמו בעולם?
מצוין. זה לא חשוב להשם. לקב"ה אין צורך. אלא, יש כלל שמביא הרמח"ל במסילת ישרים בהקדמה. ולא רק הוא, אבל הוא הכי קל לשלוף. יש לקדוש ברוך הוא, ולדבר את זה בלשון מושאל, בשפה שלנו. כן. לא שיש בו, שאין בו. הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מתאים לכל. אבל אין שהטוב שלי, מישהו יקבל אותו, כן? אני צריך מישהו שיקבל אותו. אם הוא לא מקבל אותו, אז המעשה, זה כאילו, משהו לא עובד. לא שהקדוש ברוך הוא צריך את זה, אלא... נכון, צריך לתת. לכן צריך מי שיקבל. מי שמקבל זה רק מי שמחובר לנותן, נכון? מי שמחזיק מה נותן. ממילא הפרסום של הקדוש ברוך הוא בעולם זה לא בשבילו, אלא בשביל האמת, כי זו האמת. אתה צריך, אני רוצה לתת, אני עשיתי את הטוב, אבל אתה לא יכול להשתמש בו אם אתה לא מכיר בי. אוקיי? זה כמו קבלת רשות מצד היוצר. אני קנית מוצר, אתה יכול להשתמש בו, כן? בצורה אמיתית, נכון, גנבת אותו, אתה יכול להשתמש, אבל זה לא האמת, אתה גנב.
אפשר לפרש את מה שאמרת, נגיד, שהקדוש ברוך הוא הטוב האלטרנטיבי, נכון?
אוקיי.
הוא כמו מין נביאה של טוב.
אוקיי.
נכון?
אוקיי.
כדי שהטוב הזה יצא, כי טוב לא יכולים להשאיר טוב לעצמך, צריכים לתת לאחרים טוב. אני נותן לו אוכל, אני נותן לו משהו כדי לעזור לו.
אוקיי.
זה טוב, נכון?
אוקיי, אני איתך.
אז השם תכלס צריך אותנו, נכון? כדי שהוא יהיה טוב. כי אם אין לו מישהו להביא לו את הטוב הזה, הוא לא יהיה טוב, הוא מושלם. נכון?
עד כרגע איתך, פה אני מסתיים.
אוקיי, סבבה. השם הוא הטוב, הוא הנביאה. נכון?
בואי אני אנסה לעזור לך מדוגמה אחרת.
מה?
אני אתן לך דוגמה אחרת מנברא. כי כלפי הקדוש ברוך הוא קשה מאוד להסביר, כי אין לנו תפיסה. קח את השמש. השמש היא מקור חום, מקור אור. כן? כלומר, איך התועלת שלה באה לידי ביטוי?
חום ואור.
על ידי זה שמישהו משתמש בחום שלה ובאור שלה. תאר לעצמך שאף אחד לא היה משתמש בזה.
אז
לא היה תועלת בשמש.
אז אוקיי, זה מה שאני רוצה להגיד.
עכשיו, זאת אומרת, המושג של השמש לא היה בא לידי ביטוי. מי זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מי צריך אותו בכלל? עכשיו, זה נברא. כלפי נברא אני יכול להגיד דבר כזה. כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו משתמשים במושגים אנושיים כדי להסביר מהלך. לא שהוא צריך משהו, הוא לא צריך כלום. הוא טוב מצד עצמו. על מנת שאנחנו נוכל להשתמש בטוב הזה, נצריך להיות מחוברים אליו, אוקיי? להכיר בו. אחרת אתה לא יכול להשתמש. ממילא, כל העניין של פרסום שם השם בעולם, זה על מנת שנוכל ליהנות ממה שהוא נתן בעולם. בסדר? כן, בוא נראה הלאה. התורה בעצמה, תסתכלו אצלכם במקום מספר 9. אומרת התורה, יש לנו תכלית. ומה התכלית? וייתם לי קדושים. למה אתם צריכים להיות לי קדושים? כי קדוש אני השם. איך זה בא לידי ביטוי, הקדושה הזו, ועתיד אתכם מן העמים להיות לי? אתם לא יכולים להיות כמו כל העמים. אתם לא יכולים, פשוט. כי אחרת אתם לא קדושים. ההבדלה הזו היא זאת שמבליטה את הקדושה בכם. תראו איך פירש רש"י. אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי. כלומר, אתם שייכים ליחידה שלי, לחטיבה שלי, לחלק שלי. ואם לאן, הרי אתם משנה מוכן נצר לחברה. מה ההבדל ביניכם לכל עובד אלילים אחר? מה ההבדל? ממילא אנחנו מתחילים להתחבר לעניין הזה של חנוכה. בסוף פרשת החרמות, תסתכלו במקום מספר 10, ושמרתם את משמרתי לבלתי יעשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם ולא תתאמו בהם אני השם אלוהיכם. אומר רש"י, ולא תתאמו בהם אני השם אלוהיכם, האם תתאמו איני אלוהיכם. אתם אומרים שאני לא אלוהים שלכם, אתם מנתקים את עצמכם ממני ואתם מבגלל זה נפסלים מאחריי. ומה נעה יש לי בכם ואתם מתחייבים כליה? לכן אמר אני השם אלוהיכם, זה כמו על תנאי. אם אתם איתי בסדר, אתם חוברים אליי בסדר, אבל אם אתם לא, אז תתחברו למי שאתם ותשלמו את המחיר. אין מה לעשות, זה הכי הכי ישר שיש. על מנת שאתם תקבלו את ההטבה שלי, תהיו איתי. אתה לא יכול להיות איתו, אבל תקבל את ההטבה ממני. לא עובד. כשאנחנו מסתכלים על העניין הזה של מלחמת נקרא לזה המכבים, מלחמת המעטים נגד ערבים, זה לא פשוט, לא סתם תקנו מעטים מול רבים, חלשים מול גיבורים, כי באמת הרבה מאוד מעם ישראל דיברנו הרבה שנים שחלפו, הם נטו אחר תרבות יוון. הם ניתקו את עצמם מהשם אלוהיכם, אז הם יחד עם נבוכדנצר לחברה. זהו, עברו ליחידה אחרת. ולכן המעטים הללו שנמצאים עם יהודה, עם מתתיהו ובניו, ואלה שבאמת מצטרפים אליהם, כ-10,000, 15,000 איש, מכל האחרים שהיו פה, והיו מאות אלפים, זה מיעוט. וזה מצב נוראי. זה התרשלות במשימה המרכזית. תכלית, עם ישראל זה לפרסם את השם, ולא שום דבר אחר. כל מה שיש מסביב, כל הבריאה כולה, בא לסייע לנו לעשות את זה. אבל אנחנו לוקחים את כל מה שבא לסייע, והופכים אותם לעבודה זרה בפני עצמה, ומנתקים את הנותן. תסתכלו בבקשה, נדלג למקור 11 ונעבור למקור 12, אומר המדרש רבה בבראשית, פרשת ויחי. כולנו מכירים את הפסוק הנפלא הזה, אנחנו אומרים אותו בתפילות שלנו, שחרית וערבית, קריאת שמע על המיטה. אומר, לפני הסתלקותו של יעקב אבינו, אומר המדרש, קרא ל-12 בניו ושאל אותם. כלומר, יש בלבכם טענות ושאלות על הבורא בנושא אמונה, זה מילים שלי, כאילו, כן, יש לכם איזה ספקות, שאלות, אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא, בכוחות הטבע, מה, איפה אתם נמצאים? ענו כל בניו פה אחד, שמע ישראל. זה השם הנרדף של יעקב, נכון? לא, יעקב יקרא עוד שמך, כי אם ישראל. שאלת, זאת התשובה. השם אלוהינו, השם אחד. אנחנו לא מאמינים בשום דבר אחר, רק באמונת הייחוד. כשם שאין בלבך, אבינו יעקב, על המקום, כך אין בלבנו על המקום. מיד פתח ואמר, מה שאנחנו אומרים אחרי שאומרים את הפסוק הזה, ברוך שם בו מחותו לעולם בית, כך אומר המדרש. אם כן, אנחנו רואים שהתהליך שתיאר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שזה עבר מאב לבן בבודדים עד שהגיע ליעקב ובניו, אחרי באמת תפס. אצל מי? אצל יעקב ובניו זה תפס פעם ראשונה קבוצה שמאמינה בהשם. רגע, אם כן, יש לי שאלה, איך אתם לא שואלים את השאלה שאני רוצה לשאול? אם עכשיו אמרנו שרק את יעקב ובניו זה תפס, האם זה באמת כך היה או שהיו קבוצות קודמות? מה אתם אומרים?
היו, היחידים.
קבוצות? יחידים היו, כן, אברהם, יצחק, בשאלה, נו. קבוצות? אברהם מה עושה? אברהם, את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את האנשים, יש לנו קבוצות, יש לנו קבוצות שמאמינות בשם.
אבל הם מתחת לשמור השבט של אברהם.
מה זה משנה?
הם לא מבזים כל
העולם. כן, אבל אנחנו מדברים על זה שקבוצות מאמינות. יכול להיות שמה שאתה אומר, זה בסיס אולי לתשובה כלשהי על דברי המדרש, אבל נראה לי לומר שהשוני הוא שיש דברים שהם באים מאב לבן, כמסורת, ויש דברים שמגיעים כמצטרפים חדשים. נכון שהיו עוד קבוצות. אבל אתה לא יודע מה יצא מהם הלאה. יכול להיות שבניהם כבר לא הלכו. יכול להיות.
אבל הרב מאב לבן...
אבל אצל יעקב זה המשיך הלאה. לכן הבליטו דווקא את יעקב.
הרב זה המקור כאילו. זה כאילו המקור.
יפה, כלומר זה העץ, זה השורש. כן, יש נספחים, אבל אתה לא יודע מה קרה איתם הלאה. ככה הראיתי ככה, בדעתי, להסביר, היו קבוצות, כן, אבל היו קבוצות מקומיות, אזוריות, קופתיות, לא קבוצות. תסתכלו בבקשה, מקום מספר 15, נדלג. השיעור מתקצר, צריך להגיע, איך אומרים, לנקודת החנוכה. הרמח"ל בספרו דרך השם. מכירים אותו, נכון? חלק ד' פרק ד' אומר, ואולם נתחייב אנחנו בני ישראל להעיד על עמידת ייחודו יתברך בכל הבחינות. פירוש, בין בבחינת המציאות, כלומר אני משתמש בחמשת החושים שלי, הכל גשמי, שהוא לבדו המצוי המוכרח, אין משהו. וכל הנמצאים ממנו הם נמצאים ובו תלויים, כלומר הוא הבורא והם תלויים בו. הם לא יכולים להיות בלעדיו, אין להם קיום בלעדיו. בין בבחינת השליטה, כלומר הוא שולט בהם, שהוא לבדו יתברך השליט ולהפוך דעת המיוחד, ואין פועל שיפעל אלא מכוח ורשות שניתן לו ממנו. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא ברא בטבע את הכללים הפיזיים, הביולוגיים, הכימיים, המתמטיים, הגיאו-מתמטיים, הפיזי-מתמטיקים, הפיזי-מתמטיים, כל הצורות המדעיות שהמדע מגלה, זה ממנו, זה שליטה, הוא שולט בהם. ובין בחידת ההנהגה, מה פירוש? והיינו, שאף על פי שהסיבות רבות, גדולות ועמוקות, אין המסבב אל האחד ואין התכלית אל האחד. אנחנו רואים הרבה צורות של צורות של צורות של צורות שיש בעולם, אבל כולם באים מכוחו של מישהו שמנהיג אותם. הוא מסובב את המערכת, הוא מנהל אותה. והיינו, הוא יתברך שמו המסובב את הכל על תכלית השלמות האמיתי, ואף על פי שאין דבר זה גלוי, אתה באמת, אנחנו לא רואים את זה, כי כמו שלמדנו במידות הראייה. ככל שאנחנו מעמיקים להבין, להשיג בקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים שמה? שאנחנו לא מבינים. מה שאנחנו יודעים? רק מגלה כמה שאנחנו עוד לא יודעים. הנה אמיתת הדבר כך היא, וכן יגלה ויוודא בסוף הכל. כלומר, לימוד המשיח, הדברים פתאום יקבלו זווית חדשה של ראייה שהיום אין לנו. ואז נגיד, וואלה, טוב שהיינו בחלק הזה. למרות שלא ידענו, למרות שלא הבנו, טוב שהיינו בצד הזה. סתם משל, עלה לי עכשיו בראש, אני ממציא אותו כרגע, אולי לא בדיוק מתאים, אבל ננסה. אדם נמצא על חוף הים, כן? ובא גל צונמי, והוא ככה נס על נפשו ומצליח לעלות למקום גבוה, והוא רואה באמת שבסופו של דבר הצונמי לא עבר על ידו, אבל הפחד הביא אותו גבוה, ברוך השם ניצל. מה הוא אומר? ברוך השם שהייתי בצד הזה. כן? כלומר, כשמגיע בסופו של דבר הפלא הגדול, שיש פתאום סיום של תהליך של הסתרה, שהעולם הזה יגיע לגאולה, שפתאום הכל משתנה, ויצטרכו להתמודד מול מציאות כפי שהיא היום, כמו שאומר הרמב"ם, אבל החושים שלנו יתפסו את מה שנמצא מעבר. אז אני אגיד, מזל שהייתי בצד הנכון, כי מי שלא יהיה בצד הנכון, תהיה לו בעיה. תהיה לו בעיה. אפילו אם לא בעיה שאני מאיים על הפידת שהוא ימות. נאמר שהוא לא ימות. הוא יחיה, אבל הוא צריך להסביר איך הוא היה בטעות, בשיגיון, בדמיון כזה גדול, כל כך הרבה אלפי שנים. תסביר! תסביר עכשיו, נשמע אותך, נראה אותך עם התיאוריות שלך. זה משהו אבסורד, זה משהו שהבן אדם יעדיף, איך אומרים, שיהיה צולה מבויה בפנים. כי אין בושה יותר גדולה מזה.
למה?
שאתה פתאום נחשף, שאתה פשוט האמנת על השקרים של עצמך. זה לא נעים.
כן.
אתה אומר שהיית
מטומטם פשוט,
אתה לא תכנס... נו יופי, בסדר.
הייתי מטומטם, זהו, מה אני אעשה?
אני אוהב את זה, אהבתי את ההגדרה הזו. אני לא מכיר הרבה אנשים שיגידו בלב שמח, אני הייתי טיפש. כן, זה יפה, אוקיי.
בסדר, אבל לא... ידעת שהתנן יגיע?
איך?
שישבת על החוף.
כן, סתם, זה דוגמה, לא...
אתה
יודעת
שיש השוקעת, אתה ברוגע שלך, ידעת שהתנן יתגיע?
לא.
לא.
אבל יש הבדל, לכן אמרתי, המשל לא מושלם. זה המצאתי פה הרגע. קשה לחשוב על כל הפרטים.
ראי שהמשל...
אבל, אוקיי, אבל אני... בואו, אני אומר, אני אדרך איתך קדימה. ידעתי שהולך להיות צונאמי שם. הודיעו שיכול להיות. אומרים לנו כל הזמן, גאולה תבוא, הקטע הזה יבוא יום אחד. זה יבוא.
יום אחד.
בסדר, אבל איך תדע, אולי זה עכשיו, אולי בעוד שעה, אולי בעוד יומיים.
הייתה בחוף, לא קרה, הייתה עוד פעם בחוף, לא קרה, הייתה עוד פעם בחוף, לא קרה, הייתה עוד פעם בחוף, ואז וואלה קרה.
יופי, אבל הקטע הזה לא משנה פה תהיה, בסופו של דבר תצטרך להתמודד עם דבר שכל מה נכחשת אותו. זה מאמין אותך בבטא, שתתן הסברים. לא תמיד זה נעים. לכן תסתכלו עכשיו במקום מספר 16. אנחנו יודעים. כן, חמוד שלי. אנחנו יודעים שמניחים את החנוכה בצד שהוא מול המזוזה, נכון? אנחנו צריכים להתחיל לסגור. תראו מה אומר הרמב״ם. ושימו לב, תהפכו בבקשה למקור מספר אחד. תחזרו בבקשה למקור מספר אחד, נורא מעניין. נקרא, מצווה נר חנוכה, מצווה חביבה יעד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה. תחזרו למקור מספר 16, ללכות מזוזה. תראו איך זה מאוד מאוד דומה. חייב אדם להיזהר במזוזה. וואו. מפני שהיא חובת הכל תמיד. וכל זמן שייכנס ויצא, יפגע בייחוד השם שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא רואה את האותיות שכתובות בחוץ על המזוזה, האות שין, האות דלת והאות יהוד, ויזכור אהבתו, ויעור משנתו ושגיונותיו באבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים לפי הרמב״ם. מה תפקיד המזוזה? מרענן זיכרון. שמירה מפני מזיקים, טוב, זה סגולה. אבל מה התפקיד של המזוזה? להזכיר לך שלא תחיה בדמיונות. זה התפקיד של המזוזה. תסתכל. איך אמר רב שך? תתבונן. אז יש שם משהו על הקיר, אתה רואה את הדליק הזה על המשקוף, סתכל רגע. מה העניין שלו? אתה הכל רוצה במוחש, הכל בטבעי, בסדר. יש לך עיניים, אתה רואה? תסתכל. מה זה? שאל שאלות. כלומר, לוקחים את החנוכה, שמים אותה מול המזוזה. יופי. זאת אומרת שיש קשר בין השניים. בין המזוזה לבין החנוכה, והרמב"ם מתייחד לשניהם בלשון, שיהיה זהיר. גם בין החנוכה, גם במזוזה. כן, בואו נעבור לרמב"ן. אומר הרמב"ן מקום מספר 17, כי הקונה מזוזה בזוז אחד. זה לא עולה, לא, פעם זה היה עולה זוז, היום זה צריך להזיז הרבה כדי שתוכל לקנות בזוזות. כן, הרבה זוזים. אבל בסדר, אומר הרמב"ן, וקבעה בפתחו, ונתכוון בעניינה. במה הוא מתכוון כשאדם אומר ברוך אתה השם וכו' על קביעת מזוזה? כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו וגם בנבואה, שימו לב, והאמין בכל פינות התורה, מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאוד על עושה רצונו, שהוציאנו מאותו עבדות לחירות, כלומר מצרים, וכבוד גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו. לפי הרמב"ן, מה תפקיד המזוזה, כבר ברגע שאדם שם מזוזה, מה עניינה? הודעה בחידוש העולם. הודעה בניסים ונפלאות שנעשו לעם שלנו. אם כן, כן.
תודה,
כן. זה של הודעה, וגם לעוד, אני מודה, בתור עד, אני מעיד עליי, כן, אני מודה. אוקיי, בואו, חבר'ה, ממש עוד טיפה סבלנות. לכן, תסתכלו מה שכותב רב חיים מצאנז, דברים מתוקים. כותב רב חיים מצאנז במקום מספר 18, ידוע שהיוונים היו הפילוסופים החוקרים ההולכים אחרי הטבע. ואנחנו, עם בני ישראל, הם מחוץ לטבע. ישראל מעל הטבע. נכון שכל הטבע פועל עלינו כי אנחנו נבראים, נכון? אבל עם ישראל, בתוכן הפנימי שלו, במהות הבסיסית, היסודית, הוא כמו נרות חנוכה. תכף אני אסביר. אומר רב חיים מצאנז, ועשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, זו משנה מפורשת במסכת אבות. וכל תורתנו הקדושה היא נגד הטבע כידוע. לזה אותם הכופרים אמרו שישראל טועים. מי הם? היוונים. טענו שעם ישראל טועים. ופיתו בלשונם להלוך אחרי חקירות ופילוסופיה אחר הטבע, ולא להאמין רק מה שעיניהם רואות כמאמר הכופרים. והנה באמת, תורתנו הקדושה תזהירנו מהלוך אחר העיניים. והטעם פשוט, שהנה באמת מצווה לחקור אחר הדברים בין השכל ולהבין דבר מדבר. מה אומר הרב חיים מצאנז? רבותיי, התורה דורשת מאיתנו לחקור ולא להסתפק במבט הזה שהנה זה ככה וזהו. מה עושה המדע? חוקר, ועוד איך חוקר? חוקר, חופר. מצוין. אבל, לאן זה מוביל אותם? לחיזוק אמונתם בטבע. התורה לא מסיימת שם. היא אומרת, נכון, הכל טבעי. הכל בדרך הטבע. אבל, איפה השאלה הבאה? שאו מרום אליכם, מורו מדבר האלה. יש הרי מישהו שעושה את העץ כזה. זה לא יכול להיות לבד. ממילא, שימו לב, אומר הרמב"ן במקום מספר 19, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקראנו שכולם ניסים, אין בהם טבע או מנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. אלא אם יעשה המצוות, יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו. הכל בגזרת עליון, שאין לאדם חלק בתורת משה. אדם שהולך על פי תורת השם, הוא מבין שהכל מונהג. יפה, נסיים בדברי מרן, שולחן ערוך, ועד נסגור את הנקודה האחרונה. אומר מרן בשולחן ערוך תפרש עין א' הלכות חנוכה, מצווה להניחו בטפח הסמוך לפתח, משמאל, כדי שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. איפה נמצא נר חנוכה? משמאל. מה השמאל מייצג? מייצג מידת דין. מה התפקיד של הנרות? מתי יש השפעה לאור? כשיש חושך. כאשר אנחנו נמצאים בחושך המחשבות, חושך הדמיונות, אנחנו נותנים כאילו כוחות לטבע, זה חושך מוחלט. לכן באה מזוזה שצועקת, אומרת, מעידה על חידוש העולם, על בורא עולם מצד אחד, ואתה מצד שני עם הנרות, מטרתם להחזיר אותנו אל האור האמיתי, אל האמת היסודית הנצחית. התפקיד שלנו, הייעוד שלנו, הוא לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה הפרסום, זה החובה, ולכן נרות חנוכה נעשים בקהל גדול כמה שאפשר. המצווה העיקרית היא פרסום ניסה, פרסום האור. בעזרת השם השיעור הבא נדבר על האור או על האור שלנו חנוכה, כשר, שמח, בפרשת מקץ, שזה היה קשור אליה, וחלומותיהם של פרעו, חלומותיו של פרעו, שבא יוסף הצדיק ומוציא אותו מחשכת הדמיון אל המציאות. אם פרעו היה ממשיך בדרך שבה הוא חשב, מה היה קורה למצרים? הייתה גובעת ברעב אחרי 7 שנים. רק מי שמחובר אל היסוד, מידת היסוד, יוסף, הוא המרמז על היסוד שלנו. יוסף השם עליכם בכם 1,000 פעמים. אמן ואמן.